ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, פרשת השבוע, כמובן אנחנו הולכים לדבר על עשרת הדיברות. אני רוצה קודם כל להגיד לכם משהו מערכתי ככה על עשרת הדיברות, ואחרי אני אגיד לכם שלושה ארבעה וורטים ככה מכובדים על כמה דיברות. אז בואו נתחיל מבחינה מערכתית. אתם כולכם יודעים שעשרת הדיברות מחלקים אותם לשני דיברות, נכון? הצד הימני, בואו נקרא לזה כך, ראשון, זה חמשת הדיברות שבין אדם למקום. קבל את תמיך ואת אמך, זה מין גשר כזה, כן? אבל הוא קש כבודם לכבוד המקום, אז זה נחשב בין אדם למקום. וחמשת הדיברות האחרונות זה בין אדם לחברו. זאת החלוקה שכולם מכירים. אני עכשיו מבקש לעשות איתכם חלוקה שאנשים בדרך כלל לא מכירים. והחלוקה שאני מבקש לעשות איתכם היא חלוקה פנימית בתוך, אחרי החלוקה הזאת של בין אדם למקום ובין אדם לחברו. אני רוצה לעשות איתכם חלוקה של מה שנקרא בספרות של הראשונים, יש הרבה מאוד את החלוקה הזאת למעשה, דיבור ומחשבה. זאת אומרת, כלל הפעילויות של האדם מחלקים אותם לשלושה רבדים. יש פעילויות של האדם שזה במעשה, זאת אומרת שכולם יכולים לראות את זה, מעשה. דיבור אפשר לשמוע, אפשר לראות. בפרשת השבוע אפשר לראות גם דיבור, כי כתוב בכל העם רואים את הקולות. אבל בדרך כלל, אז דיבור זה נחשב למין דבר בעיניים, ויש מחשבה או רגשות או תחושות או דברים כאלה שזה דבר פנימי ואף אחד, וכלל אמרתי הפעילויות של האדם זה או מעשה או דיבור או מחשבה. אנחנו נדמה לי כבר למדנו פעם קטע אחד בנפש החיים, אבל אם לא, תסכימו לנפש החיים, הוא חוזר על הביטויים האלה, מעשה, דיבור, מחשבה, אלף פעמים יש בנפש החיים. שכל דבר שאדם עושה, גם מעשה שאדם עושה, גם דיבור שאדם מדבר, גם מחשבה שאדם חושב, זה פועל בעולמות עליונים ומשנה את כל סדרי בראשית וכו' וכו' וכו'. על כל פנים, אני רוצה יחד איתכם עכשיו לחלק את עשרת הדיברות לפי הקטגוריות האלה של מעשה, דיבור ומחשבה. עכשיו, לפני שנחלק את זה, אני רק רוצה לכם דבר אחד. יש כמה דיברות שזה לא סכין החריפתה, זה לא, אפשר להגיד, זה רק מעשה או רק מחשבה. יש מצוות, מה שאני תכף כבר אגיד לכם, כבד את אביך. מה זה? זה מצווה של מעשה, אבל באמת יש פה גם... יש פה גם עניין של רגש, יש פה גם עניין של רגש, לכבד זה עניין של רגש. זה לא חוכמה לכבד את האבא בפנים להרגיש... אז הנה, נתן לכם דוגמה. אבל בכל אופן, לפי כל הקריטריונים, כבד זה מצווה שבמעשה, צריך לעשות כל מיני דברים בשביל לכבד. אז בואו נלך ככה, עשרת הדיברות, אני מבקש בואו נחלק... למעשה, דיבור מחשבה, תכף נראה מה הסדר, תראו שיש סדר, זה לא סתם הולך ככה, אלא יש סדר, ואנחנו קצת נדבר על הסדר הזה. אז ככה, שתי הדיברות הראשונות, זה להאמין שיש אלוקים, אנוכי השם אלוקיך, ולא להאמין בעבודה זרה. אלה מצוות של, בעיקרה מחשבה, בעיקרה זה עניין של מחשבה. עוד פעם, יש נפקא מינה גם למעשה, אסור לעבוד אלילים, זה דבר של מעשה, אבל בעיקרון, שתי המצוות האלה הן מצוות של מחשבה. יופי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה דיבור, לא תישא, לא, זה דיבור. ומצווה של שבת, ומצווה של כבד את אביך ואת אמך, זה מצווה של מעשה, נכון? אז היה לנו בלוח הראשון, היה לנו מחשבה, דיבור ומעשה, בסדר? נלך לסל החלק השני, אז לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, זה מצוות של מעשה. לא תענה ברך את שקר, זה מצווה של דיבור. ולא תחמוד. אני רוצה, לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד לכם שלא תחמוד, תדעו לכם, על פי הגמרא, זה משהו אחר, זה לא מה שאנחנו חושבים. לא תחמוד על פי הגמרא, זה כשאני מכריח מישהו למכור לי חפץ שהוא לא רוצה למכור לי, אני משלם לו, זה לא גניבה. זה לא תחמוד, אבל בואו, לא תחמוד, תפי כל המפרשים, וגם לפי הגמרא, אני רק אומר לכם שיש גם לא תחמוד, הגמרא מסבירה לא תחמוד מבחינה הלכתית, כמו שאמרתי לכם עכשיו. זה לא קשור לג'לס, זה לא קשור שאני רואה חמור של מישהו, וואו, 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 אני רוצה את החמור הזה. כך כתוב בתורה, אני לא המצאתי את זה. היום אנחנו היינו אומרים, אני רואה, ואני הולך לראה מישהו, יש רולס רויס, אז אני אומר, מה יש לי? הייתי רוצה רולס רויס, הייתי רוצה פונטיאק, הייתי רוצה, לא יודע איזה מכונית עוד יש. כן, אבל בתורה כתוב חמור, כי תראי חמור, אני חמור של אוזניים, ליצור אוזניים, תחמור את אוזניים. קצר, כתוב לא תחמוד, לא תחמוד חמור לך. טוב, אז זה עניין של מחשבה, ואני תכף מדבר על זה. עכשיו בואו נראה למה זה עובד כך. זאת אומרת, בלוח הראשון שבין אדם למקום, אנחנו רואים שזה הולך במחשבה, דיבור או אמונה, דיבור ומעשה. ובלוח השני זה הולך מעשה, דיבור ומחשבה. ואני חושב שיש פה מסר גדול מאוד בחלוקה הפנימית הזאת, והמסר הוא כזה. כי תראו, בין אדם למקום, תראו למשל, אתם יודעים שאין עוד דת. אני באמת לא למדתי נצרות, ולא למדתי אסלאם, ולא למדתי בודהיזם, לא למדתי דתות. אני מודה, לא מודה ועוזב, אני לא חושב שזה נורא. אבל אני קצת ממה שאני קורא, מה שזה, תראו, אין עוד דת שיש בה כל כך הרבה מצוות כמו בתורה. דרך כלל, אני חושב שפעם אמרתי לכם, שבני ישראל לא רצו לצאת ממצרים, למה לא רצו לצאת ממצרים? כי הם אמרו, יותר טוב לעבוד את פרעה מלעבוד את הקדוש ברוך הוא. ותדעו לכם שעבודת השם היא מבחינה מסוימת יותר קשה מאשר עבודת פרעה. למה? כי פרעה, בכל מקרה, תשמעו, בלילה הוא נותן לאנשים קצת זמן לנוח. אני מתאר לעצמי שאולי פעם בשבוע היה להם איזה יום חופשי. אולי חצי, לא יודע, פעם בחודש, פעם ב... תשמעו, הקדוש ברוך הוא תופס אותך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. הקדוש ברוך הוא לא נותן לך רגע, איך לישון? פרעה לא אומר לך איך לישון. אבל אלוקים אומר לך איך לישון, יש לוחות נורוך על זה, אתם יודעים? תסלחו לי, תסלחו לי, איך עושים בשירותים? פרעה יעלה על דעתו להגיד לו, תנגב... אבל הקדוש ברוך הוא אומר, שולחן ערוך, שולחן ערוך. הקדוש ברוך הוא אומר, מהרגע שאדם נולד עד הרגע שהוא מת, אחרי הרגע שהוא מת, כל הפצ'י, כל שנייה יש שולחן ערוך. אז זה, אין את זה באף דת, אין את זה באף דת, תדעו לכם, אין את זה באף דת, בנצרות יש הרבה דוקמור, יש הרבה דברים, אז זהו, אז בין אדם למקום זה מתחיל עם ככה באוויר, אבל התורה מחדשת שבין אדם למקום זה לא רק אמונות, זה לא רק, פעם שאני לא יודע, אתה דתי, הוא אומר, אני לא דתי, אתה יושב, סליחה, עכשיו אם אתה מניח תפילין, אז הוא אמר, אני לא מניח תפילין, אני דתי בלב. אתה שומר שבת, אתה לא שומר שבת, אני דתי בלב. אז לכן מישהו אמר, זה פלא של היהודים יש הרבה התקפות לב. אם הלב עושה את הכל. אין רבותיי, אז אצלנו הדת זה לא רק בלב. מחדשים שהיחס לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, עד פה למטה, מה אתה עושה עם עד השחר, איך לעשות שבת? ובין אדם לחברו, בואו תראו עכשיו מה החידוש הגדול. נו, מילא שאסור לפגוע בחבר, זה פשוט. לא תרצח, פשוט. יש גם באומות העולם. לא תנאף, נו, זה פשוט, זה לא תגנוב, זה פשוט, אתה מזיק לחבר, אתה גונב לו, מה פתאום, זה טוב. לא תענה ברעך את שקר, זה כבר חידוש, כי לא נגעתי בו, לא נגעתי, לא עשיתי שום דבר, מה אתה רוצה, לא עשיתי, איזה כשאינוני כר, לא עשיתי שום דבר, אני רק דיברתי רכילות, זה במוסכמות חברתיות, לא נחשב שום דבר, תדעו לכם. לא תענה ברע, אבל סתם לדבר נגד חבר, מה? יש עוד תורה, יש עוד דת שמדברת כל כך הרבה על לושנורא ועל רכילס ועל אבק של לושנורא, אין דבר כזה בעולם. התורה מחדשת שאסור לפגוע בחבר לא רק במעשה, אלא אפילו בדיבור אסור לפגוע. אבל עכשיו תבואו לחידוש הכי גדול. לא תחמוד. תסלחו לי על השאלה, למה? למי זה מפריע? תשמעו, הוא לא יודע בכלל. החמור, לא החמור. גם החמור לא יודע. אבל גם אני חומד את החמור, אני חומד, תסלחו לי, כתוב את אשת רעך, אני חומד את אשתו. מה קרה? הוא לא יודע מזה, אני לא מזיק לו, לא נגעתי בו, לא דיברתי עליו, לא. הכל במוח המטומטם שלי, עשיתי, לא חשבתי משהו לא טוב. למי זה מפריע? זה לא מפריע לאף אחד? זה לא מפריע לאף אחד? למה התורה אוסרת את זה בכלל? מה? מה? אז זה רק החיטים זה כזה, אז את המעשים כבר יש לך מצווה שלא תגזול. אז ממה נפשך? אתה לא צריך להתאגד לי פעמיים. אם הלא תחמוד זה רק כדי שלא תבוא ללא תגנוב, אז תגיד לא תחמוד ואת תגיד לא תגנוב. או שאמרת לא תגנוב, אז אתה לא צריך להגיד פה לא תחמוד. מה? למה לא באמת שאתה עושה מה שאתה רוצה במחשבה? מה יש? זה לא מפריע לאף אחד! תגיד לי, אתה תבוא לשוטר היום בתחנת משטרה ותגיד לו, תשמע אדוני, אני חומד, אני חומד, אני חומד. מה הוא יגיד לך? נחלמת משוגעים, הוא יגיד לך, באמת, תחמוד. מה אתה ועדוי לא? אז אני אמרתי לכם כבר את היסוד, יפה מאוד. אמרתי לכם את היסוד בהכרת הטוב, אם אתם זוכרים. שהכרת הטוב זה לא בגלל שמגיע לו או לא מגיע לו. חול, מים, מה מגיע להם? לא מגיע להם שום דבר. הם לא עשו שום דבר, המים והחול. זוכרים את השיחה הזאת. התשובה היא זה לא בגלל שמגיע להם, אלא בגלל שאני צריך להיות בן אדם. אני צריך להיות בן אדם. ואמרתי לכם, אפילו מישהו התכוון משהו לרעתי. אפילו שאמרתי לך, עתי, בכל אופן אסור לי, אני צריך... נחש, זוכרים את הסיפור עם ההרות של נשחני. אז אני אלך לנחש, אני ארג אותו. מויש רבנו את המצרי, הוא הרג אותו. אבל איש מצרי הצילן. צריך להיות בן אדם. אני צריך להיות בן אדם בלי קשר למישהו אחר. לא תחמוד יפה מאוד, אבל זה משחית. באמת, לא תחמוד לא מזיק לאף אחד. באמת זה לא מזיק. יש מהלך שהחמדה שלי, המחשבות שלי כן מזיקות, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. אני הולך בפשט, בפשט אני רוצה להגיד שהלא תחמוד זה מראה כל כך על המצוות, שהמצוות אומרות לי שאני צריך להיות בן אדם אפילו אם זה לא מזיק. מכאן ראיה שגם הלא תגנוב זה לא רק בגלל שאני מזיק, אלא לא תגנוב זה בגלל שאני גנב. אז עכשיו תשמע סיפור. הייתה איזה אולפנה. ששם גנבו דברים קטנים, גנבו שמפויים, עדים, מישהו גנב, הם היו פתוחים שזה מישהו מהבנות, מישהו מהבנות. לא תכף רצו להזמין משטרה, אבל אחרי זה אמרו מה, הזמינו משטרה, זה יהיה בלגן, אף אחד לא תבוא ללמוד באולפנה הזאת, בקיצור, לא הזמינו. אז ביקשו מאחת המחנכות לטפל בזה. אז היא אספה את כל הבנות, ואמרה להם, תשמע לבנות, הבת הזאת שגונבת, יש לה סיכוי טוב שלא יתפסו אותה. כי תדעו לכם, ש-80-90% מהגנבים לא תופסים אותה. המשטרה תופסת, פעם מישהו, עושים איזה רעש גדול, אבל באמת רוב הגנבים לא תופסים אותה. לא מדברים על זה, בואו נגיד לא תופסים אותה. ואם הבת הזאת תעבוד בשכל ולא תשתלל, היא תעבור פה 4 שנים. המדריכה שלה לא תדע, המנהלת לא תדע, הרם לא ידע, אף אחד לא ידע, תעבור 4 שנים. תגמור פה, תתחתן, תגנוב מסופרים, אם היא תעשה את זה בשכל וזה, אף אחד לא ירגיש דברים קטנים וזה. אף אחד לא ידע שהיא גנבה, הבעל שלה לא ידע, הילדים שלה לא ידעו, אבל היא תדע שהיא גנבה. וכל בוקר שהיא תסתכל בראי, כשהיא צחצחת שיניים בבוקר, מה היא תראה בראי? גנבה? ואני הייתי מוסיף, כשיקברו אותה, והחזן של החברה קדיש יגיד, איפה כל מיותר ואחר, את מי ישימו בקבר? גנבה? זה שווה 20 שקלים? הפסיקו לי. אתם מבינים מה המסר? המסר פה שהעונש הכי גרוע שיכול להיות לבן אדם זה, שהוא... גנב, שהוא גנב. לכן, בהגדה של פסח אנחנו אומרים, ויראו לנו המצרים. אתם צריכים להשגיח עליי. לא כתוב ויראו לנו, ויראו לנו מילא, נו, בכתי זה, ויראו לנו, נתנו עם הקר, מילא. ויראו אותנו, אתם יודעים מה זה ויראו אותנו? עשו אותנו רעים. אני אגיד עכשיו ביטוי נורא, מלא, לא יודע, לא עוד, לא יודע, זה גם לא עוד, של הנציב. הנציב אומר, וחיללת את שם השם אלוקיך. אז הספרה אומר על זה, וחיללת את שם השם אלוקיך, אתה נעשה חולין לבהמה. כך כתוב, אתה נעשה חולי לבמה, אומר הנציב, תסתכלו בעמק דבר, בויקרא, אומר הנציב, שהחליף צלם אלוקים בצלם קוף. אתה מבין מה קורה לאדם שחוטא? אדם שחוטא, הוא נהיה גנב, הוא נהיה, הוא, זה לא משנה מה שהוא הזיק או לא הזיק, אפילו שהוא לא הזיק, אבל לא תחמוד, הוא גנב, הוא קוף, הוא החליף, הוא צלם אלוקים, היה נכון בצלם אלוקים? הוא הפך את עצמו לצלם קוף? אז זה מה שאנחנו אומרים, הלא תחמוד. הלא תחמוד בעלינו אותנו שזה לא נפקא מינה אם הזקת או לא הזקת. בסדר, זה ההתחלה, זה לא תגנוב, זה המייסה. אסור להזיק במייסה, נו, זה אמרנו, זה פשוט. מחדש את התורה אפילו בדיבור לא. ואפילו, או, אז עכשיו שאני אומר, אפילו במחשבה זה לא אפילו להזיק במחשבה. אלא זה מלמד שהעיקר של התורה זה לחנך את האדם, שתהיה בן אדם, שלא תהיה קוף, שלא תהיה בבון. בבון זה התוספת שלי, ככה לעשות את זה אחד. אבל קוף זה לא אני מצאתי, קוף זה הנציב אומר. שהחליף צלם אלוקים בצלם קוף, כל זה אנחנו עומדים מהלא תחמוד. טוב, אני רוצה להגיד לכם עוד הערה אחת, על כמה דיברות, לא, בואו נתחיל עכשיו עם הדיברות. אז הדיברה הראשונה, אתם יודעים, כתוב, אנכי השם אלוקיך, איפה זה, וידבר, יש לכם, תסתכלו בפנים, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה אמור. יש, רבותיי, פרק אף פסוק ב', תסתכלו בפנים, חשוב. אנכי השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ. מה? מה? לא מבין מה שאתם אומרים. אתם יודעים מה זה כרטיס ביקור? תראו לכם פרופסור. כרטיס ביקור, הוא כותב בוגר גן שרה. זה נכון? הוא בוגר גן שרה, מה? רמטכ"ל, כרטיס ביקור. איזנקוט, אני אשכח את השם הפרטי שלו. גדי איזנקוט, סמל מבצעים בגולני. אני לא יודע, יכול להיות שאולי בגולני. בואי נשאלו, אם אתה פרופסור, בסדר, למדת בגן שרה, כל הכבוד לך, אבל אנחנו מתקדמים, בכרטיס ביקור, כשאתה מציג את עצמך, אתה כותב את הכי גדול. אם אתה רב אלוף, אתה לא כותב שהיית סמל, באמת היית סמל, אבל אתה לא כותב את זה. אם אתה פרופסור, אז אתה לא כותב ש... בסדר, נכון? עכשיו תגידו לי, יציאת מצרים זה משהו אדיר, זה משהו גדול, לא, אף אחד לא יכול לעשות את זה. אבל לא צל של ספק, בריאת שמיים וארץ, זה יותר גדול מיוצאתי חמרת מצרים. זה יותר גדול מיוצאתי חמרת מצרים, כי הוצאתי חמרת מצרים זה פרט אחרי שיש המים בארץ ועולם. אז יש הוצאתי חמרת מצרים. אז למה קודם ברוך הוא כשהוא מציג את עצמו, אנוכי, השם, אלוקיך, למה הוא בוחר איזה תסלחו לי, בוגר גן שרה? בוגר גן שרה, זאת אומרת הוא בוחר, הבנתם את השאלה? מה לא הפוך? לא, מה זה? זה לא קשור לסדר זמנים. זה לא קשור לסדר זמנים. זה קשור לחשיבות. כשאני מציג את עצמי, אתה תציג את עצמך, מה תציג את עצמך? כשלמדת בגן ילדים, אני שואל אותך, אתה לא פרופסור. מה? הרב הראשי, הוא יגיד שהוא גמר חומש בראשית? הוא דיין, הוא עבר בחינות לדיינות, כל אחד כותב את השיא, זה לא משנה סדר זמנים. זה לא משנה מתי הוא עשה מה. נכון, זה היה לפני כן. אבל מה זה קשור היה לפני כן? זה דבר הרבה יותר גדול. מי שאל את השאלה הזאת, תסתכלו באבן עזרא. אבן עזרא בפרשת השבוע אומר, שאלה אני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. זאת אומרת רבי יהודה הלוי, בא לו כוזרי. שאל את אבן עזרא ונפטר, וכשאבן עזרא כתב את הפירוש שלו, אז יש פה שתי תשובות של אבן עזרא והכוזרי שלם, אני לא אדבר הערב. אתם רוצים, תלמדו את אבן עזרא, תלמדו בגוזרי, בואו נעזוב את זה. אני רוצה לתת לכם את התשובה של בעלי המוסר. למה כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? אבל בשביל זה אני אשאל אתכם עוד שאלה. כתוב שהקדוש ברוך הוא, והתייצרו בתחתית ההר, מה רש"י אומר? מה? כפה עליהם הר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, טוב. ואם לא... או תהה קורתכם. אני כשהייתי ילד ככה ציירתי את זה, שבני ישראל עומדים ככה מתחת להר, ואז הקדוש ברוך הוא בא, תופס את ההר, שם את זה עליהם, אומר, חבר'ה, אתם מקבלים את התורה, אם לא אני עוזב, אני עוזב, אני עוזב. ככה אני ציירתי לעצמי כפה, אני אמר, כי זה אומר, פשוט, בקיצור, עמד עליהם עם אקדח. טוב, אז אני אתן לכם תשובה של המהר"ל ושל המשך חוכמה, שזה תשובה במחשובה, ואני אתן לכם תשובה של בני המוסר. ואז נבין למה אנוכי השם על קרא שרוצתי חמר את מצרים. אני אעשה את זה בקיצור את כל הדברים האלה, אף פי שכל אחד מהם זה יכול להיות נושא לשיחה בפני עצמה. קודם כל המהר"ל אומר, המשך חוכמה אומר, שכשב הוא כפה למר כהגיד, זה לא... יש לי מישהו דף נייר בעת. אתם זוכרים קצת גיאומטריה? אתם זוכרים גיאומטריה? הלו, למדתם פעם? מה? באיזה צד זה כותב? שכחתי כאן לכתוב דרפיות. טוב, בקיצור, יש לך פה שני משולשים. אז נגיד שהצלע הזאת שווה לצלע הזאת, הצלע הזאת שווה לצלע הזאת, ואני מוכן לכם שהזווית הזאת שווה לצלע הזאת. המשולשים, איך קוראים לזה מתמטיקה? בגיאומטריה חופפים. תגידו לי, אני מכריח אתכם להודות שהם חופפים? בטח שאני מוכרח, אתה תתווכח איתי. אם יש אקסיומות ויש משפטים, אז אתה לא יכול להתווכח. זאת אומרת, אפשר להכריח מישהו, אתם מבינים? לא עם שוט. אפשר להוכיח מישהו כשמוכיחים לו, אין לו מה להגיד. אומר המשך חוכמה, הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא העלה את בני ישראל לדרגה כזאת, שלא היה להם יצר הרע, ולא, פשוט ראו. דרך אגב, זה אולי גם עניין שבכל העם רואים את הקולות. תראו לעצמכם, רואים את הקולות, זה דבר לא מתכוון על הדעת. הפשט כשבני ישראל לא היה להם יצר הרע, חזרו לבטב של אדם הראשון לפני החטא, אז לא שייך בכלל, אין לו אלוקים, הכל אלוקות, הכל... אז זה פירוש אחד, שהוא כפה למר כגיגית, לא עם מקל, לא עם מר שעומד עליהם, אלא בזה שהוא העלה אותם לדרגה כזאת, שלא היה שייך כפירה, שהם פשוט ראו את האמת, הם ראו את האמת, אני מוכיח לכם, נו, נתווכח. אתה לא יכול להתווכח, אם אתה מוכיח לך משהו, על פי המשפטים של הגיאומטריה, אז אתה לא יכול להתווכח איתי. בעלי המוסר אומרים דבר אחר. איך כפה למר כגיגית? הכרת הטוב. אנחנו דיברנו על הכרת הטוב, גם אם הזכרתי את הכרת הטוב. תראו לכם, זאת המידה הכי חשובה של יהודי, דיברנו על זה כבר הרבה. משה רבנו, אתם זוכרים את הגיאוגרפיה שדיברנו על זה. תראו לכם שהחיוב הכי גדול, לפי בעלי המוסר, זה חיוב של הכרת. כשאתה חייב טובה למישהו, זה שווה יותר משטר. שווה יותר. בבית דין שטר פועל והכרת, אבל מבחינה מוסרית אומרים בעלי המוסר, כשאתה חייב טובה למישהו, אתה חייב לו את זה יותר מאשר שטר. שטר, אתה יכול להגיד ככה וככה וככה וככה. אבל אם אתה חייב לו הכרת הטוב, זה כפה למרכיבית, בזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, עשה להם את עשרת המכות, הטביע את המצרים וכו' וכו' וכו', בני ישראל חייבים לו משהו. זה כפה עליהם ארכגיגית, הם לא יכולים להגיד לו לא, הם לא יכולים להם שבויים שלו, אולי הם לא יכולים להגיד לו לא. יש מדרש, שמדרש אומר שמלך בא לעיר, ואומר לנו, אולי אני המלך שלכם. אמרו לו, אנשי, מה פתאום? הבאת לנו מים? בנית לנו בתים? עשית לנו כבישים? נלחמת לנו מלחמות? מה פתאום? מוף מכאן. אז כתוב, הביא להם מים, עשה להם כבישים, עשה להם מלחמות. אמר להם, הם לא חליכם? אמרו לו, כן, ודאי, עכשיו יש לנו חיוב לקבל אותך כמלך. משל שמלך הודו בכוזרים, אתם זוכרים. אז כך בעלי המוסרים, זה כפן. כפה עליהם בזה שהוציא אותם ממצרים? זה הכפייה. עכשיו הם כבר, הם לא יכולים להגיד לא, כי יש להם חיוב של הכרת הטוב. לפי זה אנחנו יכולים להבין למה כתוב, אדוני השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כי הסיבה לזה שהקדוש ברוך הוא לחייב אותנו לקבל את התורה, היא בגלל שהוא הוציא אותנו במצרים. זה שהוא ברא שמיים וארץ, זה יכול להיות דבר יותר גדול. אבל זה שייך לכל האנושות. התורה לא ניתנה לכל האנושות. עשרת הדיברות לא ניתנה לכל האנושות. התורה ניתנה לעם ישראל. ועם ישראל יש לו את החיוב של הכרת הטוב. לכן, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כן. מה? או... אני רוצה לעשות דברים אחרים היום. אז זאת שאלה של התוספות. אתה יודע שהתוספות שואל את השאלה הזאת. תוספות במסכת שבת, בדף פ"ח, שואל, מה הקדוש ברוך הוא בכלל היה צריך לכפות עליהם על כגיגית? הלא אם הקדימו נעשה לנשמע. אה? זה השאלה של התוספות. אני אענה בקיצור על השאלה הזאת, אף על פי שרציתי לגלל לכם וורטים אחרים, אבל השאלה היא טובה וצריך לתת איזה שיעור נפרד. אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה, שאלה כזאת. יש פה חברה שכבר עושה בשידוכים? לא משנה. אם לא, אז עוד שנה, שנתיים יהיה. בסדר? תגידו לי, כתוב 40 יום קודם יצירת הוולד, אה? בת קול? אה? יוצא זה אומרת, בת פלויני לפלויני. אני שואל אתכם, הייתם רוצים לשמוע את הבת קול הזאת? זאת אומרת, לקום בוקר אחד, שתהיה לכם העטפה על הקר, לכבוד ממזכירות השמיים, לכבוד פלויני אלמויני, הנה נו, מודיעים לך, כי המיועדת שלך היא פלויני אימייל או דואר או משהו. הייתם רוצים לשמוע? כן? בטח! איזה בלגן! אתה רואה פלויני דואר. אף שלה ככה, באוזן שלה ככה, וזאת מדברת קצת שטויות, וזאת ככה, וזאת ככה, ואם יש כבר אחת שאתה רוצה אותה, אז היא לא רוצה אותך. ככה אני יודע, זה משמיים. מצד שני, אני למשל לא הייתי רוצה לשמוע, אני אגיד לך למה. אבא ואמא אני בוחר? זה מה יש? טוב, במקרה אבא ואמא שלי ושלכם גם כן הם הכי טובים, אבל... גם? זהו. אח ואחות אתה בוחר? ילד וילדה אתה בוחר? נו, עוד פעם, במקרה האח ואחות שלנו הם הכי טובים, והילד והדודים וכולם. הקשר המשפחתי היחידי שאדם בוחר זה אישה. לכן, דרך אגב, אישה זה הדבר היחידי שאפשר לשחרר אותו בגט. אתם רבתם פעם עם אח שלכם? שאלתי אתכם פעם, כשאמרנו פעם שהתולדות, אם ניסיתם למכור אח, אז אמרתם לי, מישהו אמר שהוא ניסה למכור, אבל אף אחד לא רוצה לקנות. בקיצור, הרי זה גידך! איך הביתה? הרי זה גידך! אתה יכול להתלוטט איתו, אתה יכול להרוג אותו, אתה יכול להרביץ לו, אתה יכול... הוא, אתה תקום בבוקר, הוא אח שלך, אין, אין שום אפשרות. אבא, אמא, אתה כועס עליהם, הילד שלך משגע אותך. הוא ילד שלך, אין גט, אין גט. אין גט, רק בישה, כי רק בישה אנחנו בוחרים. אתם מבינים עכשיו את הצד השני? אתם מבין למה, אני צריך עוד דבר שילבישו עליי מהשמיים? מספיק אבא, מספיק אמא, מספיק אח, מספיק אחות. כמה? מספיק ילד, מספיק ילדה, מספיק דודה, מספיק... הכל מלבישים עליהם מהשמיים, אז גם את זה אתם רוצים להלביש עליי? לפחות את זה תיתנו לי... אתם יודעים, לכן אנחנו כל כך מרגישים טוב עם הרגש הזה. למה אנחנו מרגישים כל כך טוב עם, רגש של, אהבה? למה אנחנו מרגישים כל כך טוב עם, בת שאנחנו נפגשים איתה? כי אנחנו מרגישים שסוף סוף יש משהו אחד ש, שאנחנו בוחרים. אבל תבינו, שאם הייתי סומך רק על מה שאנחנו בוחרים, אז אוי ואבוי. אז יום עסל יום בסל, אומרים בערבית. אתם יודעים, אז יום עסל יום בסל? אז יום אחד אני אוהב אותה, ויום שני מעצבנת אותי, יש דבר טוב בזה, שגם כשאני רב עם אח שלי, אני לא יכול לגרש אותו. אתם מבינים מה זה? אני יכול להגיד לו, טיפש, אידיוט, אני יכול להגיד לך, אחרי שיעבור הכעס, הוא אח שלי, זה לא זז, הוא אח שלי. אז היה טוב אם גם באישה, היה לי את שני הדברים, זאת אומרת, מצד אחד אני בוחר, אבל אם זה רק אני בוחר, מי אמר שאני צודק? אולי אני מתרשם מזה שיש לה ניסים יפות. סליחה על הניסים יפות. אולי אני מתרשם מזה שיש לה אשי נחמדה, ובאמת היא לא כל כך מוסרית, היא לא כל כך... אולי אני מתרשם מזה של סבתא שלה, אני לא יודע מה מרשים אותי. ואולי באמת אני פעם אצטער על זה. אז זה טוב שאומרים לי, תשמע, באמת, זה לא הבחירה שלך. באמת, תדע לך
שארבעים יום קודם יצא, אתה מבין מה שאני אומר? כי כאן יש לנו את השילוב של שני הדברים האלה. ולכן בשבע ברכות אנחנו אומרים אהבה ואחווה, אתם מבינים מה זה אהבה ואחווה? אהבה זה הרגש של הבחירה שלי, זה הרגש שבא מלמטה, זה אחווה זה עניין של אח, אח אני לא בוחר. יש לזה חיסרון, שזה כפוי עליי, יש לזה יתרון, שאני בטוח בנצחיות של זה. אז ככה מהר"ל עונה על השאלה של התוספות. תוספות יש לתירוץ אחר, אני לא אכנס לזה, אבל המהר"ל אומר, תגידו לי, דגים אוהבים לחיות במים, או חייבים לחיות במים? טוב, אף פעם לא הייתי דג, אתם אומרים. אני אגיד לכם, כנראה שדאגים חייבים לחיות במים, אבל גם אוהבים לחיות במים. הנה, זאת בעצם התשובה. זה טוב שיש את שני הדברים האלה ביחד. שמצד אחד אתה בוחר מלמטה, אבל מצד שני, זה בא בתור ציווי, בתור בת קול שיוצאת מלמעלה. אז לכן גם היחס שלנו עם תורה. אנחנו אוהבים ללמוד תורה, או חייבים ללמוד תורה? רבותיי, גם אם לא תאהבו את זה, תשכחו מזה, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגרמם בלילה, תרצו או לא תרצו, כואב הראש, לא כואב הראש, יש משחק של מכבי, יש משחק של מנצ'סטר, שום דבר לא יעזור, עכשיו סדר. אבל זה טוב שאנחנו גם אוהבים. זה טוב, אתם מבינים, אז אם זה רק תלוי בנו, אז באמת, אם פעם קצת גב לי הראש, ופעם חבר'י יוצאים לטיול, לא מהישיבה הזאת, מישיבות אחרות, וזה, אז אני אבריז, למה לא? בקיצור, תמיד זה טוב שיש את השילוב של שני הדברים, טוב, כמו שאמרתי, זה רק, דרך אגב, אני אומר את זה, יש לי על זה שיחה ארוכה, אבל זאת התשובה לשאלה שלך, אז לכן היה צריך גם את ההקדמת נעשה לנשמע, וגם את הקפה עליהם, הר כגיגית. טוב, עכשיו בואו נעבור מהר למצווה של שבת, מהר, מה כתוב בשבת? תסתכלו בפנים, אתם כבר מכירים אותי, אז כתוב כך, זכור את יום השבת לקדשו. איפה זה? כן, פרק כף, פסוק ח', זכור את שבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית מלאכתך, ויום השביש, ויום השביש שבת לשם אלוקיך, לא תעשה מלאכה. תצעקו חבר, תצעקו, מה אתם
רואים?
אז הקול הזה מיותר, גם הקול הראשון מיותר וגם הקול השני מיותר. מה היה חסר אם היה כתוב שש שאתם מתובות ועשית מלאכתך, וביום השביעי אומרת, לא תעשה מלאכה. יש מה כתוב לי, כל. אומר הגאון מבין לה, תשמעו וורט לא נורמלי. אדם הולך ביער, אדם הולך במדבר, אדם שבוי בלא יודע איפה. הוא פחות או יותר זוכר את הימים, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, בוקר אחד הוא קם, יום חמישי היום, יום שלישי, אין פלאפון, אין אינטרנט, אין קשר, הוא במדבר, באמצע המדבר, לבד, הוא לא יודע איזה יום היום, מה עושה היהודי?
סופר.
מה? מה הוא עושה? אבל למה יש זה? מה? כתוב, סופר שישה ימים ושומר את היום השביעי. אבל, זה לגמרי לא פשוט. יפה מאוד. יפה מאוד. זה לא כך פשוט. כך כתוב לכאורה בגמרא, שהוא סופר שישה ימים ומשמר, יש מחלוקת, אבל כך משמר את השביעי. אבל זה לגמרי לא פשוט. כי נגיד היום, מותר לו לעשות סתם מלאכות? מה זה ספק הדיור הייתה? אולי יום שבת? מה פתאום שיהיה מותר לעשות גם מלאכות? איזה מלאכה מותר לו לעשות? רק מלאכת אוכל נפש, הוא צריך לחיות היום? יופי. אסור לו אפילו לעשות כמחר, כי מחר זה יום אחר, אולי יום שבת. שבת לא מכין ליום חול. אותו דבר מחר, אותו דבר מחרתיים. אז כל יום מותר לו להכין רק להיום מלאכת אוכל נפש. כשהוא מגיע ליום שישי, הוא יכול להכין לשבת? לא! לא, כי אולי היום שבת. יום שישי לפי החשבון שלו, אולי זה שבת. מה פתאום שכין? אסור לו, מותר לו עכשיו, משהו צריך לאוכל נפש, מותר לו. וחי בהם. ממילא כשהוא מתעורר בשבת בבוקר, יש לו אוכל? אז מה? אז עוד פעם מותר לו את מלאכת אוכל נפש, הוא חייב לעשות. בעצם יוצא שאין הבדל בין כל הימים, עוד פעם, לפי החשבון שלו אני מדבר, כי הוא לא יודע איזה יום היום. אין הבדל בין כל הימים לבין שבת. ההבדל היחידי, מה שהגמרא אומרת, מי אמר את זה? שסופר שישה ימים ומשמר שבת, זה לגבי קידוש, לגבי הבדלה, לגבי התפילות, לגבי אולי להניח תפילין, מסתומת, אני לא יודע בדיוק מה להניח תפילין, אבל אתם מבינים מה שאני אומר, אבל למה יש אין הבדל? אומר הגאון מבין למה, תשמע רבית, כדאי לך מאוד לזכור מתי שבת. תשתדל את כל המאמצים לזכור מתי שבת. זכור את יום השבת לקדוש. אם תזכור מתי שבת, תרוויח שני דברים. קודם כל תרוויח ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. לא תגיע למצב שאתה תצטרך לעשות רק מלאכת אוכל נפש. כי אם תדע בדיוק שהיום יום רביעי או יום חמישי, אז תוכל לעשות את כל, אתה תרוויח עוד משהו. מה תרוויח? שתדע מתי יום שישי ומתי שבת, אז ביום שישי תוכל להכין לשבת, אז שתקום בשבת בבוקר, ביום השביעי שבת להשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה. כי אם אתה לא זוכר מתי שבת, אז גם בששת הימים מותר לך לעשות רק מלאכת תוכן נפש. ממילא ביום שישי אסור לך להכין לשבת, אז בשבת גם מותר לך לחלל שבת, כאילו ולעשות. אבל אם תזכור מתי שבת, תרוויח את שני הקולים, תרוויח ששש לא עשית כל מלאכתך, ויום השביעי אומר, תעשה כל מלאכתך. טוב, בואו נגמור עם וורט יפה, אתם יודעים ניקוד? יש פה מישהו תימני, גזעי, משהו? אין? תימני? ווזווז? מי שמתפלל בעבר אשכנזיס? כולם מזרחניקים. טוב, חבל. אם היה פה מישהו תימני או מישהו ווזווז אשכנזי, אז הייתי יכול... מה? אתה מכיר? כן. תגיד לי, לא תרצח, איך אתה קורא? אל תסתכל. מה? לא, תרצח או תרצוח? אני שואל אתכם. בקיצור, כותבים לא תרצח, מנגדים את זה בפתח או בקמץ?
פתח.
פתח. פתח. בסדר, תסתכלו. מה? קמץ. פתח. פתח, קמץ, קמץ, פתח, פתח, קמץ. אתם יכולים להחליט אולי? מה, מה? מה? יפה מאוד. אז התשובה היא שחלק כתוב פתח, חלק כתוב קמץ, ועצם חלק זה ככה, חלק זה ככה, התשובה היא כזאת. יש טעם תחתון ויש טעם עליון. בטעם תחתון לא תרצח מנוקד בפתח. בטעם עליון לא תרצח מנוקד בקמץ. ובאמת, בשבועות, כשאנחנו קוראים על כל פעמים בטעם עליון, אז החסידים והבוזבוזים והתימנים, לא כמו בפרשת שבוע, הם יקראו לא תרצח, כשיגיעו לשבועות, הם יקראו לא תרצוח. קמץ, נכון? קמץ זה הם קוראים, אוח, יופי. למה זה כך? אני אגיד לכם למה. קודם נסביר מה זה טעם תחתון ומה זה טעם עליון. יש טעמים, אתם יודעים, טעמים זה לא בטובנו או בך, זה אנשי כנסת הגדולה, זה לא חשוב טעמים. טעמים, רוב הטעמים הם נמצאים מתחת למילים, ואלה טעמים פושטים, זאת אומרת, טעמים. יש בכל פסוק, טעם אחד, קדמה ואזלה, פסר, תלישה, בתורה יש איזה שניים, שלוש, שלשלת, טעמים ככה, הם מסולסלים, טוב. אבל חז"ל רצו שכשקוראים בתורה בשבועות, הם עשו סט נפרד של טעמים. סט נפרד של טעמים, שהוא נקרא טעם עליון. למה הוא נקרא טעם עליון? כי בו רוב הטעמים הם מעל האותיות. יש הרבה יותר פזר ותלישה וכל הטעמים האלה, ופחות. זה דבר אחד. ויש עוד דווקא מין הגדולה מאוד בין טעם תחתון לטעם עליון. בטעם תחתון, שזה בדרך כלל בתורה הרגילה כתוב, אין קורלציה, אין קשר בין הדיבר לבין פסוקים. למשל שבת זה ארבע פסוקים. שבת זה ארבע פסוקים. לא תענה זה שני פסוקים. כבד זה שני פסוקים. אולי אני לא זוכר. מצד שני, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברחת, לא, 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 לא תחבל ברחת. זה הכל דיבר אחד. ארבעת הדיברות האלה זה פסוק אחד. אז אין קשר בין הפסוקים לבין הזהו. מה שאין כן בטעם עליון, כל דיבר זה פסוק. גם ארבעת הפסוקים של שבת, או ארבעת הפסוקים שזה זה, זה פסוק אחד, יש רק סוף פסוק אחד, וגם הדיברות הקטנות זה כל אחד פסוק. למשל, אני אתן לכם דוגמה. בפרשת השבוע, עכשיו, איך יקראו בבית כנסת האשכנזים יקראו? לא תרצח, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאב, לא תגנוב, לא תנא ברכה, את שקר. זאת אומרת, ככה, ככה יקראו את זה. אבל בשבועות איך יקראו? לא תרצח. לך תשעון חצי שעה. לא תנאב. תשעון חצי שעה. כל אחד זה פסוק בפני עצמו. עכשיו, אתם יודעים טוב מאוד, שעברה קטנה הופכת לעברה גדולה בסוף פסוק. כל אחד מגיר את הדושה ויצאה חינם אין כסף. כסף, לא, הכסף הופך לכסף. למה? כי הסגול, שזה עברה קטנה, הופך לעברה, הופך לעברה גדולה. וככה קריאת ספר ורגל ורגל. יש המון מילים, עשרות מילים, שסגול הופך ל... אז גם הפתח הופך לקמץ. אז לכן יש לו תרצח בפתח, שזה בטעם התחתון, אבל כיוון שבטעם עליון הלא תרצח זה סוף פסוק, אז הפתח הופך לקמץ. בסדר? טוב, עכשיו תשמעו, יש פסוק במשלי. רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, אומרת על זה הגמרא, שזה מדובר על התורה. והתורה יכולה להרוג בשני דרכים. גם רבים חללים מפילה וגם ועצומים כל הרוגיה. איך? רבים חללים מפילה, אומרת הגמרא, זה מי שלא הגיע פרקו לשנות, והוא שונה. הוא בא לעיר, לבוש סומבררו, פי הלך ככה, זקן ככה, לבוש את הזהו. נו, אנשים רואים אותו, רבי, רבי, מה, מה הלכה? רבי, רבי, הוא לא יודע מהחיים שלו, הוא לא יודע מה ציפונו, אבל לא נעים לו. אז הוא אומר, זה מותר, זה אסור, זה ככה, זה ככה. ומה אנשים חוטאים בגללו, מחללים שבת בגללו, תרת משפחה בגללו? רבים חללים מפילה. אחד שלא הגיע פרקו לשנות והוא שונה, אוי ובוי. עצמם כל הרוגיה זה בדיוק להפך. מישהו שיכול לשנות. מישהו שיכול ללמד. מישהו שיכול, החבר'ה טועים, החבר'ה עושים כל מיני דברים. הוא יכול להגיד להם, חבר'ה, זה לא שולחן ערוך. אבל הוא לא רוצה, הוא מדי שלם. זה גם כן לא בסדר. ועצמם כל הרוגיה. מי שהגיע פרקו לשנות והוא לא שונה. אני רוצה להגיד לכם, זה לא רק קשור למי שגמר דיינות או לא גמר דיינות, זה קשור גם אלינו. אני אתן לכם שתי דוגמאות, בלי לתת לכם מוסר. אתן לכם שתי דוגמאות הכי פשוטות. אתם באים הביתה לשבת, יש לכם אח בכיתה א', והוא שואל איזה שאלה על ההלכה, איזה משהו. נו, נבח, אתם בדיוק לא ראיתם את ההלכה, אבל לא נעים לכם מה. אני בחור שנה, אני בדיוק יודע, די מישיבת הכותל, מה אני לא יודע. אתם מסמנים אותו, הוא לא איזה דבר. הוא בא ביום ראשון לכיתה. והמורה מדברת, אמרו, אחי, בשבת הקודם, אחי אמר לי כך וכך. אמרה, לא מבין הרבה, והיא אומרת לכל ה-30 תלמידים, אתם מבינים? אז זה לא רק זהו. דבר שאנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים להיות גברים, ולהגיד, אני לא יודע, אני דוק, אני זה, לא צריך להתבייש, אם אתה לא יודע. וגם אצלנו שייך הדבר הזה, וגם עצומים כל הרוגיה, מי שגר באיזה יישוב, מי שגר באיזה שכונה. ויש אמר כמה חבר'ה שהם, לא רוצה להגיד דתל"שים, אבל... כאלה יושבים על הברזלים וזה. אתה בחור ישיבה, למה שלא תיקח אותם, תגיד להם, חבר'ה, בואו נלמד. מה, יצחיקו עליי, מי אני, מה אני, מה אני, רבא שלהם, אני מסגח שלהם, מה אכפת לי מהם? לא, לא מה אכפת לכם. אני חושב שהרבה פעמים, אם אתה תיגש למישהו ותגיד לו, אולי נלמד ביחד, הוא בהחלט יסכים. אתה יודע מה זה? ללמוד עם... אז גם אצלנו שייך העניין הזה. יש רבים חללים מפינה, ויש בעצמים כל המודיעה. אומר הגאון מווילנה, לקמידי דלא רמיזה באורייתא. כל הדבר הזה של הגמרא עם הפסוק במשלי כתוב בתורה. איפה זה כתוב בתורה? כי יש לא תרצח בפתח. אחד שפותח לפני הזמן. אחד שלא יכול, שלא יודע, אבל הוא פותח. ויש לא תרצח. נו? ויש לא תרצח בקמץ. שהוא קומץ, שבאמת הוא היה צריך לדבר, באמת הוא היה צריך לעבוד. אז הלא תרצח ופתח ובקמץ, אומר הגאון מווילנה, זה קשור לגמרא הזאת של רבים חללים מפילה ועצמם כל הרוגיה. יהי רצון שנדבר את מקומנו, ואיפה שצריך, לא איפה שצריך לפתוח, לפתח, איפה שצריך לקמוץ, לקמוץ, ולברכה לעולם.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.